יום ראשון, פרשת שמואל, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון להשבוע, בסיפור מדהים על כוחה של השבת. מספר המגיד מישורים, הגאון רב חיים זעיד שליט"א. לפני כמה שבועות הוא היה בשבת נופש, שנערכה על ידי ארגון הידברות במלון לביא בצפון. כמה שעות לפני כניסת שבת, אז הוא פוגש איזה אדם, שניכר עליו שהוא בשלבי התקרבות לאבא שבשמיים, והוא מבקש ממני ברכה. הוא מתחיל לספר שלאחרונה הוא החליט להתקרב עוד יותר, אבל המצב הכללי שלו לא מבשר טובות. הוא עבד בתור מחסנאי בחנות נעליים, באזור המגורים שלו, בפתח תקווה, ובגלל הקורונה, אז החליטו לקצץ בעובדים, פיטרו אותו, נמצא בבית בלי משכורת, נתגלגל בחובות. כמובן הוא אומר רב זעיד, אני בירכתי אותו מיד, ולפני שנפרדנו הוא סיפר לי שהוא שמע שיחה שלי על חיזוק לקרות שבת, ולכן הוא אומר, הוא ואשתו החליטו להיות בשבת הזאת מחוץ לבית, בלי לתרוח ובלי לבשל, וכמובן לשבת במשך כל השבת, לשמוע שיעורי תורה מחזקים, ואיך לא, על הדרך גם עונג שבת. כרואי, שיכבד כיהיה וקרוי את שבת קודש. טוב, הוא התקדם ממני, אבל אחרי כמה רגעים הוא חוזר אליי ומספר, שהוא שכח להביא את נעלי שבת, יש לו מלון רק נעלי יום חול, שהם נמצאות במצב מחפיר. הוא אומר, זה נעליים, הם לא כבוד לשבת. אז אמרתי לו, תצחצח אותם טוב. הצעתי לו, אבל הוא החמיץ פנים, אמר שהנעליים האלו זה לא לכבודה של שבת. טוב, מכאן לשם הוא תפס את הרגליים, לא תאמין, הוא הלך ישר לקיבוץ לוי. חיפש שם חנות נעליים, שעוד פחות משעה השבת. כל זה רק בשביל נעלי שבת. הוא נכנס פנימה, רואה נעליים מהודרות, שאין את המחיר. נפלו פניו, כל נעל בחנות הייתה בסביבות 700-800 שקל, וכמובן, אגורה לא פחות, הדגישו לו את זה. הוא יצא בחנות, מנסה לחפש עוד איזה חנות. אבל הוא לא מוצא שום חנות, הוא חוזר מיד לחנות הראשונה, שהוא ראה שם היחידה. לקח נעליים של 700 שקל, וניגש לקופאי שבמקרה, אין מקרים כידוע, הוא בא לחנות, מתחיל לספר לו שהוא חב הנחה, זה הסדר מיוחד באשראי, כי היה עובד, בוקר אחד נפלה עליו הפיתורים האלה בגלל הקורונה, ואין לו בכלל כסף מיותר. טוב, בעל החנות שומע, באמת הלב שלו נצבד מבפנים, הוא שואל אותו בדיוק מה קרה, התחיל לספר לו, שם מחסנאי, חנות נעליים, הקיצוץ בעובדים שפגע גם בו, והוא מסיים בזה שאין לו כסף כבר בבית הרבה זמן, הוא בקושי חי. טוב, בעל החנות שמע את הדברים ואומר לו, קח כרגע את הנעליים בלי תשלום, אבל תהיה איתי בקשר מוצאי שבת, כי אני רוצה שתתחיל לעבוד אצלי ברשת חנויות נעליים שפרוסות ברחבי הארץ. לא לפני שהוא מציין שהסניף הפנוי שיש לו זה באחי סמך, קרוב לפתח תקווה. בדיוק כמה ימים לפני זה המחסנאי שמזוף את העבודה. בשבת קודש הוא ניגש אליי, מראה לי את הנעליים, סיפר לי על הנס שקרה איתו. במוצאי שבת הוא צלצל לבעל החנות, סגר איתו לעבודה, וביום שני מסיים הרב זעיד, הוא מספר לי שהוא קיבל טלפון שמבשר לו על סגירת המעגל, שסכום המשכורת שהוא מקבל שם זה בדיוק פי שתיים מהמקום עבודה הקודם. זהו כוחה של השבת. ואנחנו ממשיכים לראות עם כל העם, מי גמל חסד עם מי? אחד מספר פה שהוא התחייב לערוך סעודת מלווה מלכה גדולה, סמוך למוצא שבת, סמוך לצאת שבת, כן, בירושלים. בשבת הוא מספר שהוא התארח בבית שמש, ובצאת שבת הוא יצא עם האוטו לירושלים בהספיק להתארגן, להכין את הסעודה כיאה וכראוי. בדרך הוא ראה קבוצה של בחורים שנסים לעצור טרמפים, הוא ראה בלחץ, המשיך הלאה, אבל כאב לו עליהם, המצפון העיק. אז הוא עצר, חזר אחורה, אסף אותם, שמחו מאוד. כשסו לרחב, התחילו לשוחר בדברתו, פתאום רחנו איזה ריח של צמיג, של צמיג שרוף. עצרנו בדרך, כמובן, עצרנו בצד, התבר שהצמיג התפוצץ. שלושת החבר'ה מהנים הפשילו שרבולים, לא נתנו לי לגעת בשום דבר. בתוך שש דקות, על השעון, הצמיג הוחלף בצמיג חלופי, והמשכנו בדרכנו. אני שואל אותך רבותיי, מי הרוויח מהמצווה? אם המשכתי, אם הייתי ממשיך לא לאסוף אותם, היה לוקח לי הרבה זמן, לא מיומל בהחלטת צמיגים, איזה חצי שעה זה היה לוקח לי לפחות. מה גם, שאמרו לי אחרי זה שהיה לי נס כפול, צמיג שמתפוצץ בנסיעה של מהירות, של 120, יכול לגרום לאיבוד שליטה על הרכב בכלל. אבל בגלל שהיו שם שלושה גברים ברכב, אז זה נתן תוספת לעיצוב של הרכב, ולכן הוא לא איבד שליטה. אז מי גמל חסד עם מי? ואנחנו משיכים סגולות וישועות, היצא נפלאה אשר עם שמשון פינקוס יוצא. אז הוא כותב במכתב אישי לבחור, מובא באגרות ומאמרים, עמוד עם ג', נראה שאתה משתדל מאוד, עושה ככל יכולתך, יצאת על ידי חובת השתדלות. עכשיו אתה בשלב שאתה צריך עזרה עם בחוץ. ולכן הוא אומר, אני אתן לך שם וכתובת שתפנה אליו, הוא יעזור לך. והוא כותב לו פה, קוראים לו השם יסבורך. חזק מאוד שבאמת הוא ברא את הכל, ואני יודע בסוד שהוא גם אוהב אותך באופן אישי. הוא מחכה שתפנה אליו. את הכתובת שלו אין בעיה למצוא, הוא נמצא בכל מקום. וגם ברגע הזה שאתה קורא את המכתב, אתה יכול לפנות אליו. הוא כותב פה, הרב פינקוס, אני כותב את זה בגלל שהרבה חושבים שתפילה זה עניין של עשייה, של עשיית מצווה במדרגות. זה נכון, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שהקדוש ברוך הוא אישיות ברורה, חי וקיים, שאפשר לתפוס איתו קשר אישי, ואולם לא יתאכזב מי שעשה ככה. וכמה שזה יותר פשוט, יותר פרקטי, יותר טוב ויותר מועיל. העיקר שיהיה קשר אישי. פשוט לספר לו על הבעיה, ולוקש עוד פעם ועוד פעם ולא להתייש. מי שיתן לך עצה אחרת, חווה על ההשתדלות. תלך ישר. תלך ישר למי שיכול לעזור לך באמת. תתפוס אותו ואל תעזוב אותו עד שתשיג את כל מה שאתה רוצה. ואנחנו עם דברים נפלאים. איזה הוא גיבור, ארבע דרכים יעילות לפתח את שרירי האופי. אמר מרתק, מתוך שיחה של גאון הצדיק אביגדור מילר זצ"ל. כידוע, שרירי הגוף, אומר אביגדור מילר, מתפתחים יותר, ככל שמשתמשים בהם. כולם יודעים את זה. ככה זה מצוי בהרבה דברים. אומר בשרירים שיש בגוף האדם, אומר אביגדור מילר, ככה גם טבעם של שרירי האופי. אם אדם תמיד מקבל את מה שהוא רוצה, הוא לא רגיל לשמוע לא, אז שרירה, שליטה עצמית, נהיה רפוי, חלש. הורים שלא מסוגלים להגיד לאלה שלהם לא, ולעמוד על שלהם, הם גורמים לשרירים של השליטה העצמית להיות חלשים, שלא יכולים לתפקד לשעד מבחן. פתאום כשהם מתחתנים, בחור שלא יתרגל לשמוע לא, בת שלא יתרגלה לשמוע לא. שני יצורים אנוכיים וחלשים שמתחילים אחד ביחד, מתחילים להגיד לא, אחד לשני. שפה זרה להם, לא רגילים לשמוע אותה, אז הם נשמעים שהם לא יכולים להחזיק מעמד. הבחור העני מוכן לניסויים. ילדים שבאים בבית, אני אומר, אביגדור מילר, הסיכויים שלהם להצליח בחיי ניסויים גבוהים יותר. מאלה שבאים משפחה מבוססת, כי הקושי הכלכלי, אילץ את ההורים להגיד להם הרבה פעמים לא. רוצה אופניים, הוא אומר לא, היא רוצה סימן חדשה, אמא אומרת לו, אי אפשר. וככה הם מתרגלים קצת בשליטה עצמית, בשפת הלא, לא זרה להם. ואז כשהוא שומע לא מאשתו, זה נשמע לו מוכר, הוא לא נבע לו, כבר למד להסתדר עם זה. מאוד בריא לנפש, אומר רב אביגדור, לשמוע לא, ככה מתרגלים להתגבר על המאוויים הטבעיים. כולם מכירים את מה שכתוב בפרק קובץ, איזו גיבור הקובץ של סיצרוי. תתגבר על הרצון, על אנטיאטיבית, זה גבורה. יש הרבה סוגים של יצרורת. תורדה רייס, תמיס מומן, תמיס כובד, קינה, כמובן כעס וגאווה. כל מה ניתן לנו רק כדי שנתגבר עליהם, בשם רוצים איתנו גבורה, אופי חזק, כוח נפשי. תראו למה שהרבונים שלנו מוצא, אנחנו צריכים למצוא דרכים להשיג את התכונות העיקרות האלה. זו דרך קלה ויעילה לחשל את האופי שתיקה. כשאדם מצליח להרגיל איפה לבלום את הפה, הוא נהיה גיבור, תוך זמן קצר. תוך זמן קצר הוא, זה גם לא קשה כל כך, גברים, נשים, כל פעם שיש לכם משהו להגיד, תגיד את זה בקצרה. לא לדבר ולדבר במשך שעות, כי דיברו מסימן לחולשה. החלשים חייבים לדבר כדי לשחרר החוצה את מה שלוחץ להם. אדם חזק לא זקוק לדבר הרבה, הוא יודע לשמוע דברים בבטן, זה תורם גם לבריאות. כי ככל שמדברים יותר, מתלהבים, מתזמנים יותר, מהלך את דם עולה. כשהבית אומרים משהו שמעלה את הפיוז, אם אתם גיבורים, תשתקו. זה גבורה. איזה גבורה כזאת בונים את הבית, לא לריב על שטויות העניינים שמה בכך. כל יעבור בסופו של דבר. שם אוהב בני זוג שמתגברים ושותקים, ודווקא בגלל שנדרש כוח של אריה לפעמים כדי לשתוק. אם שני בני הזוג יכולים להיות כעריות ולשתוק, אין טוב מזה. עוד צעד בדרך לגבורה זה להימנע מללכת למקומות שלא חייבים להיות בהם. אל תבזבזו זמן וכסף שלא לצורך. אם אדם ילך כל היום למקומות שבהם יכול לאכול משהו, או ליהנות בחברת אנשים, או אדם חלש, הוא לא מסוגל להישאר לבד. לא מסוגל לשלוט בעצמו. יכולים להיות חזקים ולהגיד לא, המגנה שכולם הולכים, צריך גם אתה ללכת, זה לא אריה, זה כבש קטן וחמוד שנסחף לכל מקום עם העדר. צורה נוספת של חושה זה כשאדם מוכן תמיד להוציא כסף על דברים שהוא לא זקוק להם. חסכנות היא גבורה, במקום לבזבז כסף, תפקיד אותו בבנק, ודאי שצריך לתת זוקה, אבל לחסוך זה דבר חשוב כשלעצמו. איזה מין חינוך הוא כשהורים מבזבזים און תרפות על אירוע בר מצווה מפואר ברבתני שנראה כמו חתונה, וזה מלבד הסבל שזה גרם לכל מי שלא יכול לעשות כזה דבר. והבן שלו אומר, אני רוצה בר מצווה כמו שעשו לחבר שלי. אותו דבר לעניין החתונות, אמר אביגדור מילר. גם שיש לו את האמצעים, מה הצורך באולם מפואר ביותר? ובכל אותן מתנות יקרות ורבתניות, עדיף שישלטו בעצמם, שיהיו גיבורים, ולא יוציאו על זה את כל הכסף. יש עוד כמה טובים יותר להשקיע באמצעי כזה. לפעמים הוא אומר, צריך להתנהג כמו אריה, נגיד לבן או לבת, ונחרצות וכוח, בשום פנים ואופן לא. אנחנו לא מצליחים את הכסף הזה, החיסכון הוא גבורה. עוד אופן של גבורה זה בא לידי ביטוי באכילה. להימנע מאכילה דברים מזיקים, לאכול צריך, בוודאי, אבל לאכול לשם שמיים. ורק את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאכל. דברים בריאים שיחזקו אותנו. מי צריך את כל החטיפים והמאפים האלו? צריך להתנהג בגבורה ולהגיד לא, אני לא נוגע בזה. יש כאלה שמתנגים על שתיית משקאות אלכוהולים או על אישון השם ירחם. אישון אמר בביגדור לחולשת אופי, אם רואים אדם מהשם, תהיו לכם כשהוא חלש, אדם חזק לא מהשם. אותו דבר אומר, הוא הולך ברחוב, רואה ילד ששומע שירים. מי צריך את זה? האם אפשר ללכת ברחוב בלי לשמוע שירים? מיותר! עושים למכונית, חייבים תמיד לשמוע חדשות, תחזית, שירים, זה חולשה. הרשמות של כל זה להיסחף אחרי המון, כי כבשה פתיה, כדי שבו חורף גיבורים. אנשים שיודעים להגיד לא, אני לא בזבז כסף, לא בזבז זמן, לא בזבז מילים, לא יעשה את מה שכולם עושים, אני אמשיך להתרכז חובתי בעולמי, בלי להיסחף ולגרח חשתיות. ואז הוא מסכם ואומר, אגב שם חפץ בעריות שבינינו. אותם שיש להם כוח ואנרגיה, הם מוכנים להשקיע ולהתאמת. תלמיד תורה בתוך ברן, וכוח. מתאמצים להצליח, מתגברים על היצר ועל הסביבה, ולומדים גם בזמנים פנויים. כל החיים שלו הולכים לפיצה או לטיול, אבל הוא לא ילך על השלוש, הוא נשאר בבית, נשאר בסמדרש, חוזר על מה שלמד, חוזר על השיעור, מוודא שלא יתבין. הוא ידע שיצליח, כי יש לו גבורה. ולסיכום, בדרך שאדם רוצה ללך, מי שרוצה להיות אריה, ולעמוד נגד פיתוי היצר, מי שעובד על עצמו להיות אריה, וישבוך הוא יעזור לו, והוא יצליח. ואנחנו ממשיכים עם הפסד לא מפסידים, שני סיפורי השגוחה פרטית מסוג אחר. זו חנוכה, הכותרת היא פה שלא כשהדברים, השגוח הפרוטיס זה לא רק שהדברים מסתיימים באפיין, לגם שלא, מבין פה שתי יהודים יקרים שהספורים שלהם מובעים, וזה חנוכה, הפנה יהודית ישר ביתר אלית, כולו קורן מאושר וסיפר שהוא נקרא לחובות עצומים, הרגיש שהוא חייב למצוא איזה צינור, למשוך פרנסה משמיים. לפני כמה זמן הוא התחיל להתעסק בציבור דירות, תוך כדי שבמקביל הוא שומר מכל משמר, על השעה של השיעור היומי שמתקיים בה בסמדר שלו, בשעה 9. לפני כמעט שבועיים הוא הלך לסגור עסקה רצינית, ברווחים של 20,000 שקל. היו כמה עניינים שדרשו בירור, אז צריך לטפל בהם, לטפל בכמה פרטים קטנים, להתאים את זה לדרישות של הקונה, ולכן הוא פיתה בירושלים. תכנן לצאת את הביתה בשמונה ברבע להספיק לשיעור. מה איתו אומר? בשמונה ברבע צריך לגמור, ובסופו של דבר הוא הפסיד את השיעור, הוא אומר, תרץ לעצמו שגם פרנס הזה מצווה. הבטיח להשלים למחרת. את הלימוד של אותו יום, סיכם את הדין שמחרת בבוקר, הוא יסיים את העסקה עד הסוף. למחרת, התפלל שחץ במניין הקבוע, 7:30, הפלאפון סגור בשעת התפילה, אבל היום הזה יתיר לעצמו לצאת החוצה, באשרי ובלציון, לשאול את הקונה מה קורה. הוא אומר, תשמע מה היה, העסקה לא נגמרה בסוף, חזרתי הביתה ואמרתי, ברוך השם, קיבלתי לטוף משמיים. ושבורך הוא הראה לי, בני חביבי, אני אוהב אותך, אני רוצה ללמוד, ללמד אותך, אחת ולתמיד, אין אדם שמה לי מפסיד. אף פעם לא תפסיד מללמד שיעור, אף פעם לא תפסיד מתפילה קרוע הצופה. הוא אומר, אני מלא, קורא סתו אוהב לעבור עליהם שלימד אותי את הלימוד הזה. ובמובן שהוא סיפר את זה למשל, זה הראה לו תורה בן יויינה, שער את שובה, כאשר קבל אדם את מוסר השם ויציב רחם מעל עליו, ראוי לו שיסמח ויסוריו לפי שאוהילו תועלת מסגבות, יש לו להודות להשם עליהם, כמו על שער ההצלחות. טוב אחי יקר, הודה ושמח על הלטיפה משמיים, כמו על אחת ההצלחות הגדולות שלו בחיים. זה סיפור אחד, הסיפור השני, גם הוא בא בעגלון שגוח הפרוטיס. עד יצא במכונית לשכונת גאולה בשעות הבוקר בירושלים. לא מוכל למצוא שם חניות בשעות האלה. אז הוא התקשר לאיזה חבר שנמצא שם באזור. כשיתפוס את החנייה, הוא אומר לו, השגוח הפרוטיס. אני בדיוק עכשיו עומד לצאת מהחנייה, אז אני מחכה פה עוד כמה דקות בשבילך. כנראה את החונית המשחורה שלך, אז אני אפנה את השטח. תודה. מה, הוא זכר בדיוק איזה מכונית יש לי, נסע לי פרטים מדויקים. הוא זכר, מכונית פג'ו בצבע שחור, ואני מגיע למקום ואני רואה שהחנייה כבר תפוסה במה? במכונית פג'ו בצבע שחור. כן, יש עוד פג'ו שחורה בעולם חוץ משלי. חבר שחנה שם, לפני זה היה בטוח שהפג'ו הזאת היא שלי, ראה את היהודי מאותו נכנס, פינה לו מקום. ככה קיבל יהודי אחר מתנה משמיים, חניה מהירה בלי שיודע איך ארגנתי לו את זה. אני מצווה אומר שדבר חשוב לי לחסד, נתן חלק בתכנון השמימי, לפנת חניה על יהודי שלא עשה. ואנחנו ממשיכים עם החפץ עם החיים, חפץ חיים ימי. עובד שרואה שיש במפעל פועלים מיותרים. האם מותר לספר את זה לבעל המפעל? אז אחד התנאים הנדרשים ליתר הספר החילוץ לפעלת זה שלא יסתובב על ידי החילוץ נזק לאותו אדם יותר משם מגיע לו בדין פרירה. אז החפץ חיים מביא דוגמה, אחד שהמספר יודע בחבור שהוא יקבל את הסיפור שלו כמד גמורה, על סמך זה יבטל איזו עסקה פלונית, אז הוא אומר בכזה אופן למרות שהם היו שני עדים מעידים לספור הרבה זינה מותר לבטל את העסקה, אבל פה שהסיפור מתפזס על פי יד אחד, אז יהיה אסור לו. אז אם כן, בגלל הרחילות נגרם לנידון עזק יותר משם מגיע לו בדין פרירה. אז בריר ומסוף הם מביאים כמה נדונים בעניין הזה. האם מותר לאדם להסתלק משותפות על סמך משהו שמה מאדם אחד? אז בנתיב חיים כתב שכשלא קבעו זמן כמה תימשך השותפות הזו רשאי להסתלק. כבר בשולחון ערוך, שאם לא קבעו זמן יכול להיפרד, מתי שירצה. אז אם כן, אין בהפסד השותפות עזק, והפסד שבית זה לא מבוצעים, אלא רק מניעת רווח. אדם שהתבקש לעקוב אחרי פועלים בעבודה שלהם ולדווח אם עובדים כראוי, אז זה אתר וליושב שמותר לדווח גם אם יפטרו אותם, גם הוא לא התמנה לפקח, דעת הרב נוסבוים, שמותר לספר על פועל שעבד רק חלק מהזמן שזכרו אותו לעבוד, אפילו שעל די זה יעקבו לו את חלק המצחות, כי בית דין לא מוצאים מעביד ממון זה מספק, חמד שהוא לא מוחזק בממון. וזה אם יש לו ראיה וסיבה לחשוב ולהסתפק שהוא לא עבד בשעות מסוימות, שאם לא, כן אפשר לסמוך על יד אחד למנוע מתשלום שחייב. כך גם מי שרואה שיש במפעל פעלים מיותרים, דעת הרב נבלצה שהוא חייב לדווח, שם הסביידה, אפילו שבגלל זה יפטרו חלק מהם. תמסור נהג אוטובוס שמרמה לענת החברה, דעת הרב סילמן שמותר, כיוון שדבר איזה קשן שהוא אוטובוס מתקפל בו, אפשר למסור אותו אפילו להרקוליס. ולשים רבותי התחזקות יומית. בשיח רייסף מובא פעם, שהבת של מיכל פיינשטיין חלתה באסטמה, הוא קנה כמה מכונות, שהיו בהישג יד, ופעם בשעת התקף, לא עלה לה שום מכשיר ונפטרה. אחרי שהיא נפטרה, מצאו את שלוש מכשירים ליד המיטה, הרגישו שלא היה אפשר למנוע את הפטירה, אז הרבה כאן גליסקי אמר להם, שר משה רוזינשטיין, שההסתלות היא יצאה משך לעתיד, אלא בנוגע לעבר, שם רוצה שככה יהיה, ומי שאומר שלא הנהג אחד, התוצאה הייתה משתנה, זה גובל בכפירה שמרחת. משתדל רבותיי, משתדל שלא לחוש תחושת אכזבה, ביחד לדברים שכבר התרחשו, אבל לא נחשוב שאילו היינו פועלים אחרת, אולי היינו מצליחים לשנות אותם, כי כבר נעשה, אחרי שזה כבר נעשה, ודאי שכך הוא רצון השם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא קרה המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, שבוע טוב, בשרות טובות, בכל טוב.